בוא נחזור לכותרת שאיתה פתחנו את המשדר הזה. שר הביטחון גנץ מנחה את צהל להיערך להסלמה בצפון, אחרי פיצוץ ההסכם עם לבנון. בעניין הזה, ובכלל בהקשר של המתיחות הביטחונית האחרונה, נמצא איתנו על קו הטלפון, האלוף במילואים, והשר לשעבר, חבר הכנסת יואב גלנט, מהליכוד. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מה אתה חושב על ההנחיה הזאת של גנץ?
תראה, זה תהליך של הכנסה לפאניקה לאחר שעשו טעות שנובעת מרשלנות. מי זה המומחה הביטחוני הזה שגרם לזה שתוך חודש ימים, ממצב שהשדה הזה היה צריך להיות מחולק חצי-חצי, ואנחנו מדברים על שדה שהשווי שלו הוא סדר גודל של 20 מיליארד דולר, והוא מספיק פחות או יותר, בכללותו, לתשע שנות אנרגיה של מדינת ישראל בימים אלה. אז מי זה המומחה שמי מצב שניהלנו אותו לאורך כמה שנים, שבו היינו פחות או יותר על 50-50, העביר את זה לאפס. ואני הייתי רוצה שהוא יתבטא, הגורם הזה, ויגיד, אני אמרתי, ויסביר גם למה, אם זה שר הביטחון, או ראש הממשלה, או מישהו אחר. והדבר השני, אחרי שאמרת את זה, אז אני שואל את שר הביטחון, צה"ל צריך את ההוראות שלך בשביל להיות מוכן? אם אנחנו לא מוכנים לתרחיש העיקרי שלנו, שקוראים לו חיזבאללה, אז אוי ואבוי. אז האמירות האלה לתקשורת רק מכניסות פאניקה ביישובי הצפון, אצל כל אזרחי המדינה, כי חיזבאללה יכול להגיע לכל מקום. בשביל מה להתעסק בעניין הזה? זה מה שצריך עכשיו.
תגיד, וכאשר יושב ראש האופוזיציה אמר את שלא על ההסכם, ואמר שמדובר בקנייה, זה לא זורה פאניקה? או זורה פאניקה?
בוא נאמר לציבור מהי האמת. האמת היא שלנו יש זכות שבין 40-60%, תלוי באיזה פרשנות, ממאגר שאמרתי השווי שלו כ-20 מיליארד. ובפועל, מה שעושה מדינת ישראל, היא מתקפלת מהזכות הזאת לחלוטין. והיא עושה את זה תחת איום של חיזבאללה שאומר, אם אתם לא תעשו, אני אפתח ב, לא משנה מה, פעולות כאלה, פעולות אחרות. זה פרוטקשן על מדינה. ראש האופוזיציה עשה היטב, כיוון שמשהו הבהיר זה שמדינת ישראל לא נרתעת מאיומים. כי אם אתה נרתע מחיזבאללה שאומר, אם לא תיתן לי 10 מיליארד בדמות גז, אז אני אפתח עליך במלחמה, אז ממה אתה לא נרתע? מחר יבוא מישהו אחר.
אז אתה משבח את יאיר לפיד על ההחלטה הזאת.
אני חושב שיאיר לפיד עשה שגיאה חמורה בכל ההתנהלות. איך הוא הגיע? אני שואל אתכם מלכתחילה, איך הוא הגיע למצב שמסיטואציה של 50-50 אנחנו נותנים את הכל, ובסוף אנחנו נאבקים על איזה פסיק שלמזלנו, הלבנונים הודיעו שהם לא מוכנים, אז היה לו ברגש לרדת מהסולם העקום שהוא טיפס עליו.
רגע, זה לא הצגה הוגנת של הדברים, כי אנחנו לא מבטרים על הכל, כי אנחנו אמורים לקבל את תמלוגי הגז. אני לא יודע, ואני מניח שגם אתה לא יודע, מה בדיוק הפרטים הספציפיים בהסכם. אולי זה הוגן, אולי זה שווה לנו.
בוא אני אגיד לכם מה הפרטים, אני אגיד גם לציבור. בשביל שמסבר את האוזן, למאגר הזה יש סדר גודל של 120 מיליארד קוב, 120 BCM. לפי הערכת עלויות, כמו שאמרתי, הוא שווה סדר גודל של 20 מיליארד דולר במונחי היום, אם אתה מחשיב בערך 180 מיליארד ל-BCM, ו 180 מיליון ל-BCM, ואם המשמעות של העניין הזה שאתה מוותר על חצי, ויתרת על סדר גודל של 5 מיליארד. עכשיו, אתה מעביר אותם לידי לבנון וחיזבאללה. מה אתה חושב שחיזבאללה יעשה עם הכסף הזה? הוא יבנה בתי ספר, אקדמיות, חממות תעשייתיות וטכנולוגיות?
אז אתה נגד הגעה לכל סוג של הסכם מול לבנון?
לא, אני רק אומר שכאשר אתה עושה הסכמים, תעשה הסכמים הגונים. אם אתה עושה הסכם גון של מדינת ישראל,
לא, כי גם ממשלת הליכוד הסכימה ל-55% בעלות של לבנון. זה גם כסף שכביכול היה עובר לחיזבאללה, הרי הוא מנהל שם את העניינים.
אבל כאשר אתה עושה הסכמה, אז אתה עושה אותה סביב מה שנכון. אם עשית מה שנכון, בסדר, והאקסטרה הזה של כמה מיליארדים זה שום דבר. עכשיו, אני אגיד לך משהו, בהסכם, למיטב ידיעתי, ובמה שמוצג כעת בממשלה, לא מופיע מהו התקבול, באחוזים, בפרטים, בשלים או בדולרים. המשמעות של העניין הזה זה שזה משהו שנשאר לעתיד, ואנחנו יודעים איך הדברים האלה נראים. כששוכח את הסערה התקשורתית, לא יוצא מהעניין הזה שום דבר. עכשיו, הדבר הכי משמעותי פה, זה שלא אני אומר את זה, וגם לא הליכוד אומר את זה, האמריקאים אומרים את זה. שגרירם לשעבר אומר את זה. אנחנו יודעים בדיוק שהם היו מעורבים, אנחנו היינו מעורבים בקבינט. איך הגענו לסיטואציה הזאת? תעלו את המומחה שאמר, זה שווה עכשיו אפס למדינת ישראל, או אפס פלוס משהו של ניסיטיז.
והוא קרא את ההסכם? כי אני לא יודע אם אתה קראת. אני בוודאי לא קראתי. אז למי להאמין?
אני לא קראתי את ההסכם, אבל אני יודע על מה מדובר.
איך אתה יודע? אתה מוכן לספר לנו?
אני לא, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא שואל אותך מה המקורות שלך, אתה תשאל אותי מה המקורות שלי.
פייר אינף, לא, אבל מה שאתה בעצם אומר זה שהשרים שלנו מתבקשים, השרים שלנו מדווחים על הסכם, שבו לא מספרים להם מה הדיל בעצם מול לבנון, כמה לבנון תעביר לנו מתקבולים.
ההסכם עצמו, בתוכו, איננו כולל את האחוז, או את התגמול, או את ההיקף של ישראל, רק מצוין שהיא תקבל פיצוי. ואני חושב שקודם כל, בדיוק בשביל זה נועד החוק, שבא ואומר, רבותיי, העברת טריטוריה ריבונית של מדינת ישראל, כולל בים, מחייבת אישור של שני שליש מהכנסת, קרי 80 חברי כנסת בכנסת מלאה, או לחליפין העברתו למשאל עם.
כן.
את זה אפשר לעקוף, זה חוק. אני לא מבין איך התהליך הזה נעשה.
על זה יש דיון משפטי נפרד אצל היועץ המשפטי לממשלה, אם אני מבין נכון, האם המים הכלכליים נחשבים שטח ריבוני לצורך הדבר הזה. אבל בוא נניח את הדיון הזה רגע בצד, ואני רוצה לשאול אותך, בסוף ההתפתחויות הלכו אחרת. בסוף הלבנונים הביאו את ההסתייגויות, ממשלת ישראל דחתה אותן, ועכשיו שר הביטחון מנחה להיערך להסלמה בצפון. אתה, אם היית שר ביטחון, היית מנחה אחרת?
אני לא הייתי מדליף את זה לתקשורת בתדרוך.
ואם זו לוחמה פסיכולוגית כדי להלחיץ את המערכת בלבנון?
תשמע, יש דרכים, תאמין לי, יש דרכים רבות להעביר לחיזבאללה, לחמאס ולהחזיק כל מה שאנחנו רוצים. הם מבינים מה שאנחנו אומרים להם. לא חסרים ערוצי תקשורת. להכניס את כל המערכת הזאת לפאניקה בשביל להסביר ששר הביטחון הוא גיבור והוא מחליט והוא אומר לצהל מה לעשות, זה דבר מיותר. זה חטא על פשע על הטעות שעשה לפיד לפניו כשהוא בכלל נכנס לתוך המהלך המפוברק הזה. ועכשיו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, זה הדבר הכי מיותר. נניח שהמצב הוא נפיץ, אז עכשיו אתה חושב שאתה מרתיע אותם באמצעות הדבר הזה? הם לא מבינים שאתה מוכן.
אז אתה חושד שמה? שבני גנץ עושה פה פוליטיקה?
ברור.
חד וחלק.
מה כל כך מסובך? תשאלו את החברים שלכם שהיו אצלו בתדריך או אצל הדובר שלו. ושתשאלו אותם מה הוא אמר להם.
אבל אתה...
צריך להעביר את זה דרך הציבור בשביל שמפקד חיל האוויר או חיל הים או מישהו אחר יהיו מוכנים? זה בדיחה.
אבל אתה המון שנים נמצא במערכת הפוליטית, ולפני כן היית המון שנים במערכת הצבאית, אתה מכיר את האנשים, להעלות חשד כזה נגד שר הביטחון, אפילו שאנחנו לפני בחירות, זה נראה ראוי בעיניך?
תגיד, אנחנו מדברים על דבר אמיתי, יש לך משהו להגיד? תגיד, מה אתה שואל אותי על מה ראוי ומה לא ראוי? אני אומר לך שהדבר הזה לא היה צריך להגיע לציבור ולתקשורת. זה מיותר, זה מסוג הדברים שצריך להגיד אותם כמו שצריך, ולא לא להדהד סיפורים שאנחנו מוכנים ואנחנו וכן הלאה. יתרה מזאת, אם אתה לא מוכן, גם האמירות האלה לא יעזור.
לא הבנתי, אבל כאשר אתה מנהל מערכה מדינית בועחה, אולי אפילו מערכה צבאית, לא לגיטימי להודיע גם אם זו מלחמה פסיכולוגית הודעות מהסוג הזה? אתם לא הייתם עושים דבר שכזה? זה לא קרה מעולם? תחת נתניהו, בממשלות שקיינת בהם?
אני לא נכנס איתך להיסטוריה. אנחנו מעולם לא מסרנו שטח משטחי המדינה בצורה הזאת. זה בטח לא היה קורה. והדבר השני, זה תהליך.
הליכוד מעולם לא מסר שטח משטחי המדינה?
לעולם?
אני חושב, לא בצורה הזאת. חד צדדית, 0%, שום דבר.
ההתנתקות הייתה התנתקות חד צדדית שיזם הליכוד.
אולי תשווה את זה להסכם השלום עם מצרים. הרי תוקי המלחמה ידהדו בשנת 77, לפני שבגין נבחר, והסבירו שעוד שנייה יהיה מלחמה כי בגין יבחר. שנה אחרי זה קיבלנו את הגדול שבאירועים האירועים
וגם את הגדולה שבנסיגותינו. אני רק אומר שהליכוד אכן ויתר על שטחים ריבוניים של מדינת ישראל, והרבה, הכי הרבה.
עם כל הכבוד, התהליך הזה הוא תהליך של קנייה תחת לחץ. זה הסיפור. קנייה תחת לחץ. קם נסראללה אומר אני אביא מלחמה, אם לא תשלמו לי, אני פותח, משלמים לי. חמור מאוד.
טוב, לא נתן לנו להמתין ולראות שאם תשובו לשלטון, איך תנהלו את זה?
רגע, כיוון ששמו שנסראללה עלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. סיפר מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שהיו כמה וכמה הזדמנויות לחסל את נסראללה, כשהוא היה במערכת, גם אתה הגעת מחיל הים, וממשלת הליכוד ונתניהו בחרו שלא לעשות את זה. אתה מכיר את העניין הזה? אתה יכול לאשר את הפרטים?
אני לא יודע על מה הוא מדבר. אני יכול לומר לך דבר אחד. אני חושב שהייתי מעורב ביותר פעולות סיכול בתפקידים שונים, ממבצע ועד שותף להחלטות ודרך מאשר, יותר מאשר רוב האנשים שמסתובבים בפוליטיקה הישראלית. מאלי חסן סלאמה בשנת 79, בינואר 79, אחרון הרוצחים של מינכן, שהיה לי הזכות להשתתף עם אנשי המוסד בתהליך הזה, ועד ימינו אנו. ולכן אני מעדיף קודם כל לבצע, אחרי זה לדבר, ולא להתעסק במה היינו עושים ומה לא היינו עושים, בכל מיני דברים של אנשים שברוב הפעמים עסקו בעניין הזה באופן תיאורטי בלבד.
אלוף במילואים, השר שעבר, חבר כנסת יואב גלנט, מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.